שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו בעיצומה של סוגיית רבא ורב יוסף, סוגיה שנזכרה קצת אגב אורחה בכל הדיון שלנו, מעמדו של שומר עבדה, אם כשומר שכר או כשומר חינם. הספקנו לראות ביום שישי את ההתדיינות בין רבא לרב יוסף, בניסיונות להביא הוכחות לכאן ולכאן. נשתדל יחסית בזריזות להשלים את המסע ומתן ביניהם, שהולך ומפליג בדיני שומרים, ולאחר מכן נחזור אל הסוגיה שלנו ולענייני שומת הנזיקים. אז אנחנו בגמרא בדף נ"ז עמוד א', בערך 8 שורות מסוף העמוד, והמסע ומתן בין אביי לבין רב יוסף, שוב בשאלה האם שומר עבדה כשומר שכר או כשומר חינם, הולך ומפליג עכשיו לסוגיה קצת אחרת בדיני שומרים, שוב גם כאן אין המקום להרחיב בה, הביאה סוגיה של הטוען טענת גנב. כידוע התורה קובעת שגנב, שגנב חפץ, מחויב לשלם תשלומי כפל. הסבירו חכמים שלא רק מי שגנב את החפץ במו ידיו, אלא יש מצב אחד שבו גם שומר חינם, שבא וטוען שהחפץ נגנב מידיו, והתברר בסופו של דבר שהוא שיקר, גם הוא צריך לשלם תשלומי כפל. כביכול אותו שומר חינם ממש היה גנב בעצמו. ויש חקירה ידועה, כבר רש"י כאן בדף נ"ז עמוד ב' קצת רומז לחקירה הזו, האם טוען טענת גנב בעצם נחשב כגנב בעצמו, בלשונו של רש"י בדף נ"ז עמוד ב' שהוא בא לגנוב את הקרן, כלומר יש גנב שנכנס באלימות לבית הזולת, או לא באלימות, נכנס בהיחווה לבית הזולת וגונב חפץ, ויש שומר שניסה לגנוב את החפץ, כלומר הוא בא וסיפר סיפור שלא היה ולא נברא, ובעזרת הסיפור הזה שהוא אפילו נשבע עליו, הוא רוצה לגנוב את החפץ. ואם כן, הטוען טענת גנב חייב לשלם תשלומי כפל, כי בעצם טוען טענת גנב הוא גנב, הוא השתמש בפיו כדי לגנוב. זו הבנה אחת. לחילופין אפשר לומר לא, זו באמת לא גניבה. מה שהתורה אומרת שצריך לשלם כפל זה רק מי שגונב במו ידיו. הטוען טענת גנב, בלשון רש"י שוב כאן בדף נ"ז עמוד ב', כנסה משום שבועה ודקנסי רחמנה. כלומר, התורה קובעת ששומר שנהג בכזה חוסר יושר, ששומר שבא ונשבע על שקר וסיפר סיפור שלא היה ולא נברא, מתוך מגמה להשאיר את החפץ, את הפיקדון בידיו, על זה התורה אומרת שחייבים תשלומי כפל, גם אם לא נדון אותו כגנב של ממש. חקירה גדולה ויש הרבה להאריך בה, כאמור אין כאן מקומו, אבל זו ההלכה של הטוען טענת גנב. כמובן, כל ההלכה הזו של הטוען טענת גנב באה בחשבון רק כאשר אנחנו מדברים על שומר חינם. משום שאילו היה מדובר על שומר שכר שבא ואומר שהחפץ נגנב, אז שישלם. הרי שומר שכר שהחפץ נגנב מביתו, ודאי חייב בתשלומים. ולכן כל ההלכה הזו של הטוען טענת גנב, שאם התברר ששיקר צריך לשלם כפל, כל ההלכה הזו היא הלכה שנוהגת אך ורק בשומר חינם, ולא בשומר שכר. וממילא, ההלכה הזו נוגעת עד למאוד למחלוקת רבא ורב יוסף. אומרת הגמרא דף נ"ז עמוד א', כאמור 8 שורות מסוף העמוד. אמר לאביי לרב יוסף, ואת לא תסברה דשומר אבדה כשומר חינם דמי? והאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב באבדה. מי שמצא חפץ, והחפץ נמצא אצלו, ועכשיו הוא בא ומספר סיפור שהחפץ נגנב מביתו. אומר רבי חייא בשם רבי יוחנן, משלם תשלומי כפל, כלומר נוהגת בו הלכה שטוען טענת גנב שחייב כפל. אבל איסא כדעתך של אביי את רב יוסף, אם אתה מכוח ההלכה של פרוטה דרב יוסף, מכוח ההלכה של העוסק במצווה פטור מן המצווה, איסא כדעתך שומר שכר הווה, אמאי משלם תשלומי כפל, הרי קרן אביי שלומי. אם מעמדו כשומר שכר, והוא בא ומספר שהחפץ נגנב מביתו, אז כמו שומר שכר הוא חייב באחריותו. אז איך יכול להיות היחידים של טוען טענת גנב? כך טוען אביי כנגד רב יוסף. ומכאן ועד סוף הסוגיה, אנחנו עוזבים גם את העניין הזה של מעמדו של שומר אבדה, ועוברים לדבר על הלכות שומרים מצד עצמם. אמר לי, משיב רב יוסף, הכה במאי עסקינן, כגון שאותו שומר אבדה טוען טענת ליסטי מזוין. כלומר, הוא לא סתם אומר שהחפץ נגנב, אלא שהחפץ נגנב באיזשהו מהלך אלים במיוחד, על ידי איזשהו ליסטין חמוש שבא לביתו, ובעצם הוא אנוס. ומי שיראה כאן את התוספות, דף נ"ז עמוד א' בסוף העמוד, התוספות מעריכים הרבה בהלכה שאכן שומר שכר שהחפץ נגנב או נאבד חייב באחריותו, אבל כנראה לא בכל גניבה ולא בכל אבדה. ויש מצבים מסוימים שכבר מוגדרים כאונס, שלא היה לו מה לעשות. לא יכול היה להתגונן. אני שמרתי כמו שמצופה משומר שכר לשמור. ובכל זאת הגיע כאן איזשהו אירוע אלים במיוחד ולקחו ממני את החפץ. זו טענת ליסטים מזוין, ליסטים חמוש. ולכן במצב כזה, אומר רב יוסף לאביי, אינה חינם, מעמדו כשומר שכר, אבל אם זה מה שהוא טען, וכשהוא טען את זה, אז כמובן פתרנו אותו מלשלם, פתרנו אותו מאחריות, כי הוא היה אנוס, אם אחר כך התברר שהוא שיקר, על זה אומר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, שצריך לשלם תשלומי כפל. אמר לי, רגע, אבל אם באמת מדובר על ליסטים מזוין, כמו שאתה טוען, אז גזלן? כלומר דינו כגזלן, ואם הוא גזלן, אז לא שייך כאן טוען טענת גנב. הרי מי שאמר שהחפץ נגנב, אם באמת היינו מוצאים את הגנב, הגנב היה משלם כפל, כי הוא גנב. אבל ליסטים הוא גזלן. ההבדל בין גנב לגזלן, גנב בא בהיחווה, גנב מנסה להסתתר גם מהקדוש ברוך הוא וגם מהבריות, בעוד שגזלן בא באור יום ונוטל בכוח הזרוע, כמו שעוד נדבר בהרחבה על ההבדלים גם ההלכתיים, וכמו שרמזתי גם אולי קצת הרעיוניים שבין גנב לבין גזלן, אבל עוד נגיע לזה בהמשך המסכת. ואם כן הוא אומר, אמר לי, ליסטים מזוין גזלן, אז דינו כגזלן ולא כגנב. ישיב לו רב יוסף ואומר, אמר לי, שאני אומר, ליסטים מזוין כיוון דמיתה מרמיין שהיות שהוא כן חושש מן הבריאות. אם אתה חושש מן הבריאות, אז יש לך שתי דרכים, או לבוא בלילה כגנב, לבוא חרש, או לבוא חמוש באופן מיוחד, כדי שלא יבואו לתפוס אותך. ולכן, כיוון דמיתה מרמיין שהיות שהוא כן מפחד מהאנשים, מעמדו כגנב. ולכן, מצד אחד, אם באמת הגיע ליסטים מזוין, אז גם שומר שכר פטור, וממילא גם שומר עבדה פטור, כי מהבחינה הזו זה נחשב כאונס. אבל אם אתה בא אחר כך ושואל, האם הדבר הזה, מבחינה הלכתית, מעמדו כגנב, שיחייב תשלומי כפל, אז התשובה היא אכן הוא חייב תשלומי כפל. וכאמור מכאן, הגמרא בעצם גם מפליגה לא בדיני שומר עבדיים, כשומר שכר או כשומר חינם, אלא בנכונות הכלל הזה, במעמדו של ליסטים מזוין בדיני שומרים. אומרת הגמרא, איתיבי. לא, אם אמרת בשומר חינם, שכן משלם תשלומי כפל, כמו שהסברנו, שומר חינם שטען טענת גנב, חייב בתשלומי כפל אם מתברר שהוא שיקר, תאמר בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל, כי שומר שכר שטען טענת גנב, פשוט צריך לשלם כי הוא חייב גם על גניבה. אבל איסל קדאתר שצודק רב יוסף שליסטים מזוין גנב הוא, נמצא ששומר שכר גם כן משלם תשלומי כפל, לפחות אם הוא טען טענת ליסטים מזוין. אמר לי, אחי כאמר לא, אם אמרת בשומר חינם שכן משלם את תשלומי כפל בכל טענותם, מה לא משנה כיצד בדיוק זה נגנב ממנו, על כל גניבה שקרתה משומר חינם, הוא פטור מלשלם, נשבע ופטור. תאמר בשומר שכר שבדרך כלל אינו משלם תשלומי כפל, למעט אם הוא טען טענת ליסטים מזוין, שאז הוא כן משלם תשלומי כפל. עכשיו שוב, אני מפנה לתוספות כאן בדף נ"ז עמוד א', שבאמת מתלבטים עד כמה אפשר להרחיב את זה. מה קורה אם לא היה ליסטים מזוין, אבל בא גנב, אבל איזשהו גנב מאוד מפתיע, הוא חפר איזה מנהרה תת-קרקעית ודרכה הצליח להגיע ולגנוב משהו שאי אפשר היה לעלות על הדעת. האם במצב כזה אנחנו אומרים באופן גורף שתמיד שומר שכר חייב, כי שומר שכר חייב על גניבה, או שכאשר הגניבה כבר באמת קרובה כל כך למחוזות של אונס, למשהו שבאמת אי אפשר להתגונן מפניו, אפילו שומר שכר פטור? התוספות כאן מאוד מתחבטים בזה, כפי שאתם יכולים לראות, במהדורת הש"ס הפנו לתוספות המקביל בבבא מציע, שחולק על מה שאומר התוספות כאן בבבא קמא, כאמור זה ממש לא הנושא שלנו. יפה, אז דיברנו על שומר חינם, שיכול לטעון טענת גנב, כי הוא באמת פטור בגניבה, לעומתו שומר שכר, שאם טען טענת גנב, אז לכאורה לא נפטר, אלא אם כן חידושו של רב יוסף בטענת ליסטים מזוין, ומכאן אנחנו עוברים לשני השומרים האחרים. דיברנו על שומר חינם, דיברנו על שומר שכר, ומכאן לשואל, ATV, ועוד הקשו על רב יוסף, ונשבר או מת, זה הפסוק שנאמר לגבי שואל, שלא משנה אם זה נשבר או מת, דהיינו אפילו שזה היה באונס, עדיין שואל חייב תמיד, ואומרת הברייתא, אין לי אלא שבורה ומתה, גניבה ואבדה מיניין, כלומר אם החפץ או הבהמה נשברו או מתו, השואל חייב לשלם. מניין ששואל חייב לשלם גם הגניבה והאבדה? אמרת, קל וחומר. ומה שומר שכר שפטר בו שבורה ומתה? כלומר אם החפץ נשבר אצל השומר שכר בבית, מה יכול היה לעשות? הוא פטור. ובכל זאת שומר שכר חייב בגניבה ואבדה, אז שואל שחייב בשבורה או מתה, אין עודין שחייב בגניבה ואבדה, אומרת הברייתא, וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה. כלומר ברור ששואל חמור יותר משומר שכר. ולכן אם שומר שכר חייב על גניבה ואבדה, קל וחומר ששואל חייב על גניבה ואבדה. אומרת הגמרא לרב יוסף, ואיסל כדעתך, ליסטים מזוין גנב הוא, אמי אין עליו תשובה, יקל למפרח. מה לשומר שכר, שכן משלם תשלומי כפל, בטוען טענת ליסטים מזוין. כלומר, שואל שלא משנה מה השואל יטען, תמיד השואל יצטרך לשלם. אז יש יחידים צי אחד, שבו שומר שכר יהיה יותר חמור משואל. כי שומר שכר שטען טענת ליסטים מזוין והתברר ששיקר, עכשיו השומר שכר הזה צריך לשלם כפל. שואל לעולם לא ישלם כפל. אין שום יחיד תמצי שבו שואל יתחייב לשלם תשלומי כפל. אז הנה, אתה אמרת ששואל בהגדרה תמיד חמור יותר משומר שכר, לא נכון. הנה, מצאתי לך דוגמה אחת שבה שומר שכר חמור יותר משואל. שואל שיתן טענת ליסטים מזוין, פשוט יצטרך לשלם את הקרן, בעוד ששומר שכר שיתן טענה כזאת והתברר שהוא שיקר, יצטרך לשלם תשלומי כפל. אומרת הגמרא, אמר לך, סבר איתנה, קרנה בלא שבועה, עדיף המקפלה בשבועה, זו אינה חומרה. עדיין שואל חמור יותר. כלומר, עצם זה שאמרת, ששואל מיידית יצטרך לשלם, גם אם ייתן טענה כזאת, אז פשוט יצטרך לשלם, כי זה בכלל האונסים ששואל חייב עליהם. ולכן, לומר שיש יחיטימצי שבו שומר שכר חייב יותר משואל, זה לא מדויק. הוא חייב כפל, אם יטען טענה והיא שווה, והתברר שהשבועה הייתה שקר וכו' וכו', אז הוא יתחייב כפל. אבל בלי זה, שואל יתחייב מיד. מיד שיטען את הטענה הזאת, על זה גופו יצטרך לשלם. ולכן, עדיין שואל חמור יותר משומר שכר. והנקודה האחרונה, בסוגיה אחרי שדיברנו על שומר חינם, שומר שכר ועל שואל, הנקודה האחרונה היא כמובן, בסוחר הוא השומר הרביעי מבין ארבעת השומרים. אומרת הגמרא למה מסעדת, הסוחר פרה מחברו ונגנבה, ואמר הלא, כלומר אומר הסוחר, הרי אני משלם ואיני נשבע. כלומר, אני לא רוצה, אני אמנם יכול להיות שאני פטור על הגנבה, אני יכול להישבע שזה נגנב ולהיפטר, אני לא רוצה. אני שכרתי, נגנבה הפרה, אני מוכן לשלם עליה. ואחר כך נמצא הגנב. ואחר כך באמת התברר שהשבועה הייתה אמת, שמישהו גנב את הפרה ומצאנו את הגנב, משלם תשלומי כפל לסוחר. כלומר, ברגע שהסוחר כבר לקח אחריות ופיצה את המזכיר על הבהמה, על הפרה, אז ממילא עכשיו הפרה כביכול הפכה להיות שלו, והגנב צריך לשלם תשלומי כפל לסוחר. אומרת הגמרא, סברוה כרבי יהודה, דאמר, סוחר כנושא שכר דמי. וזו מחלוקת קלאסית בדיני שומרים, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, האם מעמדו של שומר שכר, האם מעמדו של סוחר כמו שומר שכר, דהיינו שחייב על גניבה ועבדה, או שמעמדו של סוחר כמו שומר חינם. והסברה בזה שסוחר יהיה כמו שומר חינם זה שהוא שילם כסף. הסוחר שילם כסף, תבינו תקילין, שואל, עשו לו טובה, הוא לא שילם שום דבר וקיבל חפץ כדי להשתמש בו. סוחר שילם כסף כדי להשתמש. אז היות שהוא שילם כסף כדי להשתמש, רבידת האחריות שמוטלת עליו נמוכה מאוד. וכלולה בזה שהוא כבר שילם בעד החפץ. אז אומרת הגמרא, סברוה כרבי יהודה, שבאמת סוחר הוא לא כמו שומר חינם, אלא כנושא שכר. רגע, אבל אם סוחר הוא כמו נושא שכר, אז מה פשר ההלכה שראינו, ואמר, עלה, הרי אני משלם ואיני נשבע? זה לא תלוי בו, הוא לא יכול להישבע. אם סוחר הוא כמו נושא שכר, והבהמה נגנבה, אז הוא חייב לשלם. אומרת הגמרא, הוא מדקטני, ואמר, הרי אני משלם ואיני נשבע, מכלל דאיבאי, כלומר, אילו כן רצה, כן היה פטר לנפשי בשבועה, יחידמי. הרי אם אתה אומר שמעמדו של סוחר הוא כמו שומר שכר, אז הוא לא יכול היה להישבע ולהיפטר, כי סוחר, כמו שומר שכר, חייב על גניבה. על כורחנו, כגון דקטן טענת ליסטים מזוין, ואז באמת, אפילו שומר שכר, הוא ממילא גם סוחר פטור בזה, ולמה זה מוכיח את דבריו של רב יוסף וקטני, שאם אחר כך נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל לסוחר. רגע, מי זה הגנב שעליו דיברנו? זה ליסטים מזוין, כי אם זה גנב רגיל, אז סוחר שהיה טוען טענה כזאת, היה מתחייב לשלם תשלומי, היה מתחייב לשלם מיד, ולא יכול היה להישבע. ולכן אם קטני שאחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לסוחר, שמאמינה של ליסטים מזוין באמת דינו כגנב. שמצד אחד שומר שכר, הוא ממילא גם סוחר פטורים במצב כזה, ומצד שני, הוא כן חייב לשלם תשלומי כפל כדין גנב. טוב, ואם ככה מצאנו הוכחה לרב יוסף. אבל דוחה הגמרא ואומרת, אמרי מסברת כרבי יהודה, דאמר סוחר כנושא שכר דמי, האם אתה אומר שכל ההלכה הזאת היא כמו רבי יהודה? דילמה, ההלכה הזאת כרבי מאיר סבירה לי, דאמר שסוחר הוא כמו שומר חינם דמי, ואז הכל מובן, כפתור בפרח. כלומר, המעמדו של סוחר הוא כמו שומר חינם, ולכן אם הבהמה נגנבה הוא פטור, אלא שהוא בא ואמר, אתם יודעים מה, אני יכול להישבע ולהיפטר, אני לא רוצה, אני רוצה לשלם, לא נעים לי מהמזכיר. גנבו את הפרה, אני רוצה לשלם לו עליה. ואז אם נמצא הגנב, צריך לשלם כפל. ואז הכל מובן, בלי להיכנס לדוחק של ליסטים. אז אפשרות אחת זה לומר שאנחנו עליבא דרבי מאיר, שאמר שומר שכר, שומר חינם דמי, ואיבא איתמה אומרת הגמרא, כדמחליף רבא בר רבוה ותנאי, סוחר כיצד משלם, רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם. כמובן, איבא איתמה הזה, כמו שמעירים כאן התוספות, לא משנה שום דבר במהלך הגמרא. זה רק הופך את הדעות, מי אמר מה, והתוספות מבהירים כדי שיהיה כהלכתה. כדי להעמיד את ההלכה הזאת כהלכתה שבאמת דינו כשומר שכר ולא כשומר חינם. רבי זרע אמר, החמימה יסקינן, בטוען טענת ליסטים מזוין, כלומר אותו סוחר בא ואכן טען טענת ליסטים מזוין שפותרת אפילו שומר שכר, אלא שבדיעבד נמצא שהליסטים היה ליסטים שאינו מזוין, אלא גנב רגיל. ולכן כשהוא טען את מה שהוא טען, הוא באמת יכול היה להיפטר בשמועה, אבל בפועל כשמצאנו את אותו גנב, אז לברר שהוא גנב רגיל, ולכן הוא צריך לשלם תשלומי כפל. ולכן סוף דבר אי אפשר להוכיח באופן חד משמעי את הטענה של רב יוסף בדבר מעמדו של אותו ליסטים. סוף דבר, התחלנו מדיני מי שמסר את בהמתו לשומר, והשאלה האם נכנס או לא נכנס השומר תחתיו, וסוגיית שומרת שמסר לשומר שדיברנו בה ביום שישי, מתוך זה התגלגלנו לדבר על שומר עבדה כשומר חינם או כשומר שכר, ומתוך כך סקרנו בקצרה את כל ארבעת השומרים, שומר שכר, שומר חינם, שואל וסוחר, תוך כדי ההלכה הזאת של מעמדו של ליסטים מזוין, דהיינו של גניבה שאי אפשר היה להתגונן מפניה, גניבה שממש קרובה לאונס. אז עד כאן הדיון הזה, כאמור, מעניין לעניין, לגמרי לגמרי שלא באותו העניין, ואנחנו חוזרים אל משנתנו. אומרת הגמרא דף נ"ז עמוד ב', נפלה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית. אמר רב, ונחבטה. כלומר, מדובר על מצב שבו נניח רשות הרבים הייתה יותר גבוהה מאותה החצר, ולכן זה לא אשמת בעל הבהמה שהיא נפלה לתוך החצר, והחידוש הוא שמשלמת מה שנהנית, הכוונה, מדובר על בהמה שנחבטה. כלומר, ממה היא נהנית? אם הייתה נופלת ישירות על הקרקע, הייתה מקבלת מכה חזקה ונפגעת קשה, היות שהיא נפלה על ארגז של פירות, הפירות בלמו את הנפילה. ולכן החבטה לא הייתה קשה. ולכן היא לא צריכה לשלם את שווי הפירות שהופסדו, היא לא אכלה אותם, אבל היא כן צריכה לשלם מה שנהנית. מהסוף כל סוף, הפירות הללו הצילו את הבהמה שלך מפני חבטה יותר חמורה, כך מסביר רב את ההלכה שמשלמת מה שנהנית. אומרת הגמרא, למה רב רומז? אבל אכלה, אפילו מה שנהנית אינה משלמת? זה מה שרב רוצה לומר? שכל הדין של משנתנו שצריכה לשלם על מה שנהנית, זה הכוונה שההנאה שהפיקה מזה שלא נכבטה חבלה חמורה. אבל אם היא נפלה באונס לגינה ואכלה פירות, אז אפילו את מה שנהנתה מאותם פירות לא צריך לשלם? טוב, סברה באמת מאוד מחודשת לומר ש... היות שהבהמה נכנסה לשדה באונס, אני לא נושא בשום אחריות, אומר בעל הבהמה. אפילו לא בארוחת הערב שנחסכה לי. טוב, אולי. ואם ככה, אז למה רב לטעמי? דאמר רב, היה לה שלא תאכל. כמו שלמדנו בפרק הקודם, שרב אומר, אפשר לומר כלפי בהמה, ציפיתי שהיא לא תאכל. ולכן גם כאן, ציפיתי שהיא לא תאכל, וגם אם אכלה, אני לא צריך לשלם על זה. אומרת הגמרא, זה באמת דומה לפרק הקודם, אמרי, אחי אשתא. אימור דאמר רב התם היה לה שלא תאכל, היכא דאית זקא היא, מדובר שם על בהמה שאכלה, ומה שאכלה הזיק לה. ואז מצי אמר לי מרי דפרק, כלומר בעל הפירות שהכניס פירות לחצר חברו שלא ברשות, אומר לא משלמנה כי היה לה שלא תאכל. על זה רב חידש את הסברה של היה לה שלא תאכל. אבל הזוקי היא אחרינה דפטירה לשלומי מימה? להגיד שפה בעל הפרה כאשר בהמתו אכלה פירות, הוא יבוא ויפתור את עצמו, כי הוא אומר, טוב, אבל היה לה שלא תאכל. ציפיתי ממנה לא לאכול, ולכן אני לא צריך לשלם על מה שהיא הזיקה. אם היינו אומרים דבר כזה, אז היינו פותרים כל נזקי שן באשר הם. כי בעל הבהמה תמיד יגיד, טוב, הפתיע אותי שאכלה, אני פגעה באמון בינינו, הייתי בטוח שהיא לא תאכל. ברור שזה לא יכולה להיות טענה לפתור מי שהזיק, זה אולי יכולה להיות טענה לפתור מי שהוזק, אבל לא יכולה לפתור טענה מי שהזיק. אלא אומרת הגמרא הפוך, נמחת עמוד א', לא מבעיה כאמר, לא מבעיה אכלה די משלמת מה שנהנית, ודאי, ודאי, זה פשט המשנה, שאם הבהמה אכלה את אותם פירות בשדה שלה היא הגיעה, אז לא צריכה לשלם את מלוא הנזק, אלא רק את מה שנהנית. אבל, אומר רב, הייתי סבור שאם היא נכבטה, כלומר, אם הפירות רק בלמו את הנפילה שלא תקבל מכה חזקה, אימה מבריח ערי מנכסי חברו, ומה שנהנית נם היא לא משלם. כמה שמלן שכן צריך לשלם. מבריח הרי מנכסי חברו, שוב, הלכה מאוד מאוד נרחבת, אתם רואים את עריכות התוסות, כאן דף נונחת עמוד א', יש כאן ממש תוסות עצום, אבל ממש לא ניכנס אליו עכשיו, כי זו לא הסוגיה שלנו. מבריח הרי מנכסי חברו, הכוונה אדם שהגן על נכסי חברו מפני הפסד. שזה בדיוק מה שקורה כאן, בעל הפירות, בעל הגינה, הגן על הפרה של זולתו. אז ישר כוח, וזה יפה מאוד, ובלשון רשי כאן, מצווה כאבין. מצווה הוא דכאבין. אז ישר כוח, אשריך, זכית לעשות מצווה גדולה של להציל ממון הזולת, זה דבר חשוב. ולכן, אולי במקום כזה לא צריכה לשלם אפילו על מה שנהנה. כי הפירות בסך הכל ביצעו כאן פעולת הצלה, פעולת הברחת סכנה. כמו מבריא אחרים מנכסי חברו. כמה שמלן שכן צריך לשלם. מסוף כל סוף, בעל הבהמה לא צריך לשלם את מלוא ההפסד של הפירות, אבל כן צריך לשלם את מה שהוא נהנה מזה שהבהמה לא נכבטה באופן חמור. שואלת הגמרא את השאלה המתבקשת, ואימה החינמי. אבל יכולה באמת אתה צודק, זה מבריא אחרי. הפירות כאן רק הצילו את הבהמה מחוותה חמורה. עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, מבריח הרי מנכסי חברו מדעתו הוא והי לאו מדעתו. כלומר, מי שהבריח הרי מנכסי חברו ידע למה הוא נכנס. הוא הלך להציל את נכסי הזולה. הוא התכוון לעשות את זה. ואז אפשר לומר לו, יישר כוח, עשית מצווה גדולה, אבל שכר לא תקבל עליה. שכר בשמיים בטח תקבל. אבל שכר בהי אלמה לא תקבל. אבל כאן זה לאו מדעתו. אף אחד לא שאל אותו האם הוא מוכן להקריב במרכאות את הפירות שלו כדי שיבלמו את הנפילה, כדי שיבלמו את החוותה. ולכן אי אפשר לומר שהוא פטור שבעל הבהמה פטור. אינמי, מבריח הרי מנכסי חברו לית לי פסיד. הוא לא מפסיד מזה שום דבר. הוא הלך לעשות פעולת הצלה, הוא עצמו לא הפסיד. אבל היי, כאן בעל הפירות, אית לי פסיידה. הוא הפסיד את הפירות, הפירות שלו נהרסו. אז הוא לא מקבל פיצוי על מלוא השווי של הפירות, כי זה היה באונס, כי הבהמה נפלה שלא בשליטתנו. אבל לפחות שבעל הבהמה ישלם על מה שנהנתה. עריכות הדברים בתוספות מוסבת בעיקר על התירוץ השני כאן בגמרא, שכן בדרך כלל מבריח הרי לא אמור להפסיד כסף. ומה קורה אם מבריח הרי כן הפסיד כסף? מורה צריך לוותר על משהו משלו כדי ללכת ולהציל את ממון הזולת, אז כאמור סוגיה גדולה ועצומה ויש לה כל מיני השלכות גם בסוגיה בנדרים, מי שזוכר בשעתו דיברנו עליה ובעיקר בסוגיה בבבא בתרא, לא נאריך בזה כאן. ולכן סוף דבר, ודאי שאת המשנתנו צריך ללמוד כפשוטה, שבהמה שנפלה באונס לא חייבת במלוא הנזק שנזקי שן ורגל, אבל כן צריכה לשלם לפחות את מה שנהנית, לפחות את מה שאכלה, ובא רב לחדש, שגם אם הפירות בלמו חוותה חמורה, אז שוב, גם כאן לא צריך לשלם את מלוא ההפסד, אבל צריך לשלם לפחות את מה שנהנתה. ממשיכה הגמרא ושואלת, איך היא נפל? איך בדיוק זה קרה שאותה בהמה של ראובן נפלה לחצרו של שמעון באונס? רב כהנא אמר, שהוחלקה במימי רגליה. כדרכן של בהמות, נוצר שם איזה לכלוך והחליקה ונפלה, משהו שהוא לא בשליטתנו. רבא אמר שדחפת החברתה, כלומר לשמעון היו שתי פירות, לראובן היו שתי פרות שהלכו ברשות הרבים, ואחת הפרות דחפה את חברתה לחצר של שמעון. ומסבירה הגמרא, מנדה אמר שדחפת החברתה, וגם זה נחשב אונס, ולכן בעל הפרה לא צריך לשלם, כל שכן שוחלקה במימי רגליה, שזה ממש דבר שלא אמור לקרות. אלא שמנדה אמר שוחלקה במימי רגליה, אבל דחפת החברתה פשעה, ומשלם את מה שהיא הזיקה, דאמר לי, כלומר אומר לו בעל החצר לבעל הפרה, היא באה אלך עבור אחד אחד. כלומר אם ראובן הוליך שתי פרות ברשות הרבים, ופרה אחת דחפה את השנייה לחצר של שמעון, אז פה ראובן לא יכול לומר שהוא אנוס. הייתה לך אחריות על הדבר הזה, היית צריך להעביר אותן בזהירות, כי אתה יודע שפרות לפעמים דוחפות אחת את השנייה. ולכן שוב, בכל מצב שבו פרתו של ראובן הגיע באונס לחצרו של שמעון, ראובן באמת פטור מן הנזק, אבל אם הלכו שתי פרות יחד ברשות הרבים, זה כבר לא נחשב כאונס. ועוד אמר רב כהנא, לא שנו, אלא באותה ארוגה. כלומר, פרתו של ראובן נפלה לחצר של שמעון, התיישבה באיזושהי ארוגה ואכלה מה שהיה שם. אבל מארוגה לארוגה, אם היא ראתה כי טוב, ועברה כבר לארוגה השנייה והמשיכה לאכול מה שיש שם, שם היא כבר משלמת מה שהיא הזיקה. כלומר, הייתי מצפה מראובן אחרי ארוגה אחת להוציא אותה משם. ורבי יוחנן אמר, אפילו מארוגה לארוגה, ואפילו כל היום כולו, עד שתצא ותחזור לדעת. כלומר, סוף כל סוף, היות שהנפילה לגינה הייתה באונס, שלא בשליטתו של ראובן בעל הפרה, אז מה הוא יכול היה לעשות? ולכן אפילו אם הספיקה לחלות ולאכול כמה ארוגות, הכל היה באונס. על הכל הוא צריך לשלם רק מה שנהנית, אבל לא לשלם את מלוא הנזק. עד שתצא ותחזור לדעת. ורב פאפה מסביר, אמר רב פאפה, לא תאמה עד שתצא לדעת ותחזור לדעת. כלומר שראובן יודע שהפרה שלו שם, והוא יודע שהיא יצאה, והוא גם יודע שהיא חזרה, ואז הוא חייב באחריותה. לא, אלא כיוון שיצאה לדעת, כיוון שסוף כל סוף ראובן הבין את התקלה שקרתה, והוא יודע שהבהמה שלו בחצר שמעון והלך להוציא אותה משם. במצב כזה, אף על פי שחזרה שלא לדעת. במצב כזה, אף על פי שראובן לא ידע שהיא חזרה לשם שוב, הוא ודאי חייב באחריותה, מה הייתה עמד, אמר לי, כלומר אומר בעל החצר לבעל הפרה, בעל הגינה לבעל הפרה, כיוון די אלפה, כל אימא דמשתמתה להת אמרה התה. כלומר, אף על פי שאמרנו בתחילת הפרק שאפשר להסתפק בשמירת חוטה מנזקי שן ורגל, אבל כאן יש בהמה, כמו שאמרנו מקודם, שוויירתי טוב. בהמה כבר יודעת לאן ללכת, יודעת איפה הפירות הכי טעימים. ולכן אומר בעל הגינה לבעל הפרה, אחרי שידעת שהיא נפלה, עוד פעם, נפלה מראש באונס, אני לא בא אליך בתלונות. אבל אחרי שאתה יודע שהיא כבר נפלה ואכלה מתוך החצר שלי, עכשיו אתה צריך לשמור עליה שמירה יתרה, כדי שלא תחזור לשם שוב. כי היא מבחינתה, מבחינת רצונותיה, ודאי כן תרצה לחזור לשם שוב, כי כל אימא דמשתמת כל פעם שהיא תברח ממך, להת אמרה אתה בוודאי תרוץ כדי להמשיך ולהזיק לאותה שדה. יפה, אמרה המשנה ירדה כדרכה והזיקה, משלמת מה שהזיקה, אם זה לא היה באונס, אלא באמת בחוסר אחריות, בחוסר שמירה של בעל הפרה, כאן ודאי נזקי שן ורגל צריך לשלם את מלוא הנזק. בא רבי ירמיה, ירדה כדרכה, כלומר, כחוסר שמירה של הבעלים, אבל הזיקה במי לידה, כאילו פתאום קרה איזה משהו לא צפוי, היא ילדה בתוך חצרו של שמעון, וקלקלה את השדה, מה? עלי בדמנדה אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, לא תיבא אלך, כי ודאי שחייב במצב כזה. כי תחילתו בפשיעה בזה שלא שמר עליה כמו שצריך, סופו באונס הוא לא ציפה שהיא פתאום תלן שם. כי תיבא אלך, עלי בדמנדה אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פתור, מה? מצד אחד, מאמרין על כיוון תחילתו בפשיעה וסופו באונס פתור, ולכן גם כאן, אף על פי שתחילתו בפשיעה, סוף כל סוף הנזק לא היה נזק טבעי של שן ורגל, אלא נזק אחר של מי לידה. עודיל מהכה כולה בפשיעה הוא, דחמא דכחזה דקריבה לה למילה, היות שאתה רואה שהפרה שלך עומדת להמליק, היא באה אליה לנטורי ולהסתמורי בגבה. היית צריך לשמור עליה שמירה עוד יותר משמעותית. שוב חוזר לתחילת הפרק, בדרך כלל אפשר להסתפק בשמירה פחותה, אם יש לך בהמה לקראת המלטה, אתה צריך לשמור עליה עוד יותר טוב. כדי לוודא שלא תהיה המלטה בשדה של מישהו, כי הדבר הזה יזיק הזק גדול במי לידה, ולכן הדבר הזה, שוב, אפילו למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס, פטור במצב כזה, אכן יהיה חייב גם על מצב כזה, והגמרא כאמור נשארת בתיק. ומכאן, דף נ"ח עמוד ב' לשומת הנזיקין המיוחדת שמתחדשת במשנתנו. אז קבעה המשנה, כיצד משלמת מה שהיא זיקה? שמין ביצאה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. שמין ביצאה באותה שדה. אז מיד הגמרא תרחיב יותר, אבל כבר כאן מזכיר את דברי רש"י כאן דף נ"ח עמוד ב', ורש"י מסביר, ועל זה התוספות מהים עליו באריכות, ורוב הראשונים הבינו כמו התוספות, אבל נתחיל מרש"י, רש"י מבין שבעצם יש כאן שומה כפולה. כלומר, אם הבהמה באמת הזיקה שיעור של ביצאה, שזה שיעור לא כל כך קטן, אבל גם לא כל כך גדול, אם זה השיעור שהבהמה הזיקה, אז לא שואלים כמה שווה ביצאה של עגבניות או ביצאה של חיטה, אלא בודקים כמה שווה שדה של 60 בתי שאה, של 60 שאה, ואז כמה מזה נחסר כאשר אכלה שאה אחת. כלומר, כמה שווה שדה עם 60 שאה או עם 59. ועל זה צריך לשלם. כך אם אכלה ביצאה. אבל מה קורה אם היא לא אכלה ביצאה? מה קורה אם היא אכלה פחות? בא רש"י ואומר, כאן עושים שומה כפולה. כלומר, קודם כל שמין מה השווי של ביצאה אחת ביחס ל-60, לא ביצאה אחת בפני עצמה, אלא ביצאה מתוך 60 שאה, ואז בודקים מה שיעור הנזק שהיא אכלה ביחס לביצאה אחת. כאמור, לפי רש"י במצב כזה יוצא שצריך לעשות שומה כפולה, וזה דבר שמאוד מטריד את התוספות, מה פתאום שומה כפולה, והתוספות נוטים לומר, וכנראה גם הרמב"ם שער ראשונים בעקבותיהם, שפשוט מדובר על שומה ב-60. בהתאם לכמה הבהמה הזיקה, כך שמין את הנזק, רק לא שמין אחד לאחד, כמו שנראה מיד בגמרא, תרכב, כלח, כלומר גם מידות אחרות, לא שמין אחד, אלא שמין אגב 60. וזה נותן איזושהי פרופורציה נכונה לנזק. כי אם אתה עושה שומה מדויקת, מדוקדקת, כמה בדיוק הזיקה, אז ביצאה אחד יכול להיות שהוא שווה הרבה. ביצאה מתוך שדה גדולה שווה כנראה קצת פחות. וזה החידוש של שומה על גב שדה שנלמדת מן הפסוק כמו שמיד נראה בגמרא. מצד שני, היה אפשר גם להקצין את הדברים ולומר כמה שווה כלח אחד בתוך שדה של אלפי אלפי דונמים. מה התשובה? כלום. אם אדם בא לקנות שדה ענקית, אז הוא לא מסתכל האם בקצה השורה השלישית ממזרח יש עוד עגבנייה אחת או פחות עגבנייה אחת. אז לפעמים כאשר אתה שם פרט באיזשהו כלל מאוד מאוד רחב, אז השווי שלו כמעט מתאפס. ובעצם כל ההתלבטות שבגמרא היא איך לעשות איזשהו שווי מאוזן. שלא יהיה יותר מדי לטובת המזיק, כלומר לא נבוא ונאמר, טוב, נו, פרומיל אחד בתוך שדה ענק, זה חסר משמעות, חסר ערך, ואז המזיק בעצם פטור. מצד שני, שלא יהיה לרעת המזיק ולטובת הניזק, כי לפעמים שווי של כלח אחד כשלעצמו יהיה הרבה יותר גדול מאשר הנזק האמיתי, שזה כלח אחד מתוך שדה באמת יותר גדולה, ולכן הנזק הוא נזק פחות משמעותי. אז ככה אמרתי, בעל פה על רגל אחת, מה העיקרון כאן בסוגיה, נראה את הדברים בפני. אומרת הגמרא דף נ"ח עמוד ב', כיצד משלמת מה שהזיקה? מנעני מילי, אמר רב מתנה דאמר קרא, וביער בשדה אחר. כך נאמר לגבי נזקי שן ורגל, מלמד ששמין על גב שדה אחר. כלומר, גם אם יזיקה כלח או ארוגה, אני לא מעריך ושם את הארוגה הספציפית הזאת, אלא על גב השדה. שואלת הגמרא, רגע, אבל היו ביער בשדה אחר? מפה למדנו את עצם ההלכה היסודית בשן ורגל, מבעי לי להפוג לרשות הרבים, שדווקא שן ורגל חייבים עליהם דווקא בשדה אחר, דווקא ברשות הניזק ולא ברשות הרבים. נהג מרא, אם כן, לכתוב רחמנה, הוא ביאר בשדה חברו. אינמי, הוא ביאר שדה אחר. כלומר, שדה של מישהו אחר ולא רשות הרבים. מי בשדה אחר, ששמין על גב שדה אחר. אומרת הגמרא, אם ככה, ואימא כולי להכי ודעתה. אז אולי כל מה שהפסוק בא ללמד זה רק את אופן השומה, אבל להפוקי רשות הרבים, זה שאין נזקשן ברגל ברשות הרבים מנהלה. עונה הגמרא, אם כן, נכתבי רחמנה גבי תשלומים. כי עבר איש שדה או חרם ושילח את בירו וביאר בשדה אחר, מיטב שדה או מיטב גרמו ישלם. הרשע של הפסוק זה הנזק, והספר של הפסוק זה התשלום. ואם כל הפסוק בשדה אחר בא רק ללמד כיצד משלמים, כיצד מעריכים את הנזק, אז היה צריך לכתוב מיטב שדה או מיטב גרמו ישלם בשדה אחר. למה דידקת ורחמנה גבי וביאר? למה נכתבו הדברים כבר בתחילת הפסוק בתיאור של הנזק? שמע מינה תרתי. למדת מכאן שתי הלכות. גם שנזקשן ורגל הם דווקא בשדה אחר ולא ברשות הרבים, אבל גם שאופן התשלום הוא אגב כל השדה, ולא תשלום נקודתי פרטני של הנזק עצמו. וכן היכי שימינה, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, שאה ב-60 שאין, רבי ינאי אמר תרכב ב-60 תרכבים, וחזקיה אמר כלח ב-60 כלחים. כמו שאמרתי מקודם, התוספות ושאר ראשונים לשיטתם, מבינים שהשומה היא תמיד אגב 60. כלומר לוקחים את אותו דבר שהוזק, ועליו עושים חשבון של 60. אני מקריא את דבריו של הרמב״ם, פרק ד' מהלכות נזקי ממון, כל בהמה שהזיקה פירות מחוברים, משערין מה שהזיקה ב-60, ומשלם זה שנתחייב לשלם בין הבעלים בין השומרים. כיצד? הרי שאכלה ביצה, שמין 60 ביצה באותה השדה, כמה היה שווה וכמה הוא שווה עתה. וכן אם אכלה קו, או רובע, או אפילו כלח אחד, שמין אותו ב-60. כלומר שוב, פשט הגמרא כאן, שבאמת, בין שאכלה שאה, בין שאכלה תרכב, בין שאכלה כלח, תמיד השומה תהיה ב-60. רש"י מבין שבאמת הדבר הזה שנוי במחלוקת. כלומר שבאמת יש כאן איזושהי שומה אחרת ממה שראינו, כי לדעת רש"י השומה של בית שאה שכתובה במשנה, כאמור היא שומה כפולה. בודקים כמה הנזק ביחס לבית שאה, ואחר כך משערים מה השווי של בית שאה ביחס ל-60 בית שאה. זה החישוב המיוחד שיש ברש"י. אבל ככה או ככה, פשט הדברים שהחישוב הוא תמיד ב-60. אומרת הגמרא מיטיבי, אכלה קו או קביים, אין אומרים תשלם דמיהם, אלא רואים אותה כאילו היא ערוגה קטנה, ומשערים אותה. כלומר שוב, לא, אם אכלה קו או קביים של פירות, אז לא שואלים כמה שווה קו פירות בחנות, כי קו פירות בחנות בדרך כלל שווה יותר ממה שהוא שווה בשדה עצמה, אלא רואים אותה כאילו ערוגה קטנה ומשערים אותה. רגע, אבל כאן משמע שלא שמים ב-60, אלא פשוט רואים מה השווי של הערוגה, ולא השווי של הפירות הגמורים בחנות. מה אליו שהשומה של הערוגה היא בפני עצמה? לא, גם כאן השומה היא ב-60. תנו רבנן, אין שמין קו מפני שמשביחו, ולא בית קור מפני שפוגמו. שואלת הגמרא, מהי כאמר? משביח את מי? פוגם את מה? מרב פאפה אחי כאמר, אין שמין קו ב-60 קבים מפני שמשביח המזיק. כי קו ב-60 קבים זה כבר משהו שאנשים יחסים אליו באופן זניח לחלוטין. ואז המזיק בעצם לא יצטרך לשלם כלום. ולא קור ב-60 קורים מפני שפוגם מזיק. כי זה משהו שאנשים שמים עליו עין באופן מיוחד. ולכן המזיק במצב כזה יצטרך לשלם יותר באמת ממה שהוא הזיק. זה המשמעות של משביחו ופוגמו. מה תקיף לה רבונה בר מנוח, היי ולא בית קור, ולא קור מבעי אלה. כלומר, לשון הברית הזה ולא בית קור. לפי דבריך, אין הכוונה בית קור, אלא קור ב-60, שאת זה לא עושים. אלא, אמר רבונה בר מנוח, משמד רבך בדר אביקה, אחי קטני, אין שמין קו בפני עצמו, מפני שמשביח הניזק. כלומר, אם אתה שם קו בפני עצמו, אז באמת השווי הוא הרבה יותר גדול מהערך האמיתי, והניזק ירוויח. ולא קו מתוך בית קור, בגלל שאז באמת אתה פוגם את הניזק. כי קו בבית קור הוא באמת משהו חסר משמעות. חסר משמעות, כאשר אתה קונה בית קור, אז השאלה אם עוד קו, פחות קו, זה לא נספר בכלל. ולכן, השומה כולה היא רק ב-60. נספר את הגמרא, ההוא גברה, דקץ קשבה מחברי. קשבה זה איזשהו סוג של דקל, לא ניכנס כאן לדיון בראשונים על איזה דקל בדיוק מדובר, אבל אדם בא ופגע בפירות דקל, שימו לב, זה עיקר החידוש כאן, אנחנו לא מדברים על בהמה שהזיקה, אלא על אדם המזיק, שבא ופגע בפירות דקל של חברו. עד לקמד רש גלותה, כמו הרבה דיונים שמגיעים לסמכות האזרחית של רש גלותה, אמר לי, לדידי חזי לי, כלומר אני ראיתי את הדגלים המדוברים, ותלתה תלתה בקינה הוו קיימי, והוו שוו מהזוזי. כלומר אני ראיתי שיש שם חלקה של 3 דגלים, כל החלקה הזאת שווה מהזוז, כלומר כל דקל שם שווה שליש מ100 זוז. 33 זוזים ושליש. וזה היה הפסק של רש גלותה. זיל הוו לי, תלתין ותלתה ותלתה. כלומר, במילים פשוטות מאוד, לך תשלם מה שהזקת. הזקת דקל, שהיה אחד מתוך שלושה, כל השלושה ביחד שווים 100, אתה הזקת אחד מתוך השלושה, אז לך תשלם 33 ושתיש. אמר גבי ריש גלותה דדיין דינה דפרסה, למה לי? למה אני בעצם הולך לריש גלותה, שדן פה לפי משפטי הפרסיים ולא לפי משפט התורה? אתה לקמד רב נחמן, אמר לי בשישי, מה פתאום? מה פתאום? ריש גלותה באמת עושה כאן בדיוק את כל מה שאמרנו, כל הסוגיה שלא עושים. ריש גלותה בעצם מתייחס לערך האובייקטיבי, הקבוע של מה שהוזק. מה פתאום? אבל אנחנו ראינו שהשומה היא אגב השדה. אתה צריך לבדוק מה השווי של שדה ביחס ל-60 דקנים, ביחס לשדה שלמה. ולכן, באמת רב נחמן תמה על הפסק הזה של ריש גלותה, אמר שזה פסק שלא כהלכה. אמר לי רב, רגע, רגע, אם אמרו בנזקי ממונו, יאמרו בנזקי גופו? רגע, רב נחמן, כל מה שאנחנו ראינו, נלמד מן הפסוקים, כמו שזה אתה למדנו, נלמד מן הפסוקים, מעובר בשדה אחר, מנזקי שן ורגל, מנזקי ממון. בנזקי ממון, באמת שמין, אגב השדה, כי הפגיעה מראש הייתה פגיעה בשדה ולא בפירות. אבל אדם המזיק, לכאורה באדם המזיק היה מקום לומר שחייב לשלם אחד לאחד בדיוק את משהו הזה. אמר לרבה, אם אמרו בנזקי ממונו, אמרו בנזקי גופו? אמר לרבה אל רבה, בנזקי גופו, מהי דעתיך? יש לך מקור באמת להוכיח את מה שאתה אומר? שבנזקי גופו לא שמין ב-60, באדם המזיק לא שמין ב-60, אלא בדיוק כמה שהוא הזיק? דתניה, אולי אתה רוצה להוכיח מהברייתא הבאה. המבקיר כרמו, ומסביר רש"י שמבקיר כרמו, הכוונה מי שהרס את כרמו של חברו סמדר, רואים אותה כמה הייתה יפה קודם לכן, וכמה יפה לאחר מכן. פשוט מאוד, לבדוק בדיוק כמה השווי של הנזק. לא לעשות איזושהי שומה גדולה אגב השדה. הנה, מפורש בברייתא. אז אומר הבעל לרבה, האם מהברייתא הזאת אתה מוכיח, ואילו ב-60 לא קטני, שהשומה ב-60 לא נסגרת כאן? אם מכאן אתה רוצה להוכיח, טוען הבעל כלפי רבה, זאת אינה הוכחה. מדוע? את וגבי בהמתו נמי, מילות תניה כי היגבנה, אם לא מצאנו אותה ברייתא עצמה, גם בנזקי בעלי חיים, דתניה. ועכשיו מצטט את הגמרא ברייתא ארוכה, שנסביר אותה בעזרת השם אחר, נלמד אותה עכשיו רק כדי לראות את ההלכה שנוגעת לענייני. כתמה נטיעה, בהמה שאכלה נטיעה צעירה. רבי יוסי אומר, גוזרי גזרות שבירושלים אומרים, נטיעה בת שנתה משלמים עליה 2 כסף, בת 2 שנים משלמים עליה 4 כסף. אכלה חזיז, כלומר פירות בתחילת גידולה, או יתר דיוק תבועה בתחילת גידולה, רבי יוסי הגלילי אומר, נידון במשויר שבו. כלומר, תבדוק כמה נשאר בשדה, ולפי זה תעשה שומה, כמה גובה הנזק. אז הנה רואים שגם רבי יוסי בשם גוזרי הגזרות, גם רבי יוסי הגלילי, אומרים שלא עושים פה איזושהי שומה ב-60, אלא בודקים או ערך קבוע, או לפי המשויר, בודקים כמה הנזק. אבל חכמים חולקים על כל זה ואומרים, רואים אותה כמה הייתה יפה, וכמה היא יפה. כמה הייתה שווה בהתחלה, וכמה היא שווה לאחר מכן. וממשיכה הברייתא בדף נ"ט עמוד א' ואומרת, אכלה סמדר, שוב, פירות בוסר, פירות בתחילת גידולה. רבי יהושע אומר, רואים אותן כאילו הן ענבים עומדות להיבצר. אף על פי שעדיין אין כאן פירות, אלא רק סמדר, מבחינתנו כאילו הזיקה פירות. והחכמים אומרים, עוד פעם, רואים כמה הייתה יפה, וכמה יפה. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, למה דברים אמורים, מזמן שאכלה לולבי גפנים ויחורי תאנים, את הענפים עצמם. אבל אם היא אכלה פגים או בוסר, כלומר פירות שממש היו על העץ, רואים אותן כאילו הן אבנבים עומדות להיבצר. כמו שהקדמתי ואמרתי, את פרטי הדברים בברייתא, הגמרא תדון בהמשך הסוגיה, נראה את זה בעזרת השם מחר. אבל לענייננו, לעניין קושיית הבאי על רבה, קטני מיה, והחכמים אומרים, רואים אותה כמה הייתה יפה, וכמה היא יפה, ולא קטני בשישי. אז זה שיש כאן דעות של רבי יוסי בשם דייני הגזרות, ושל רבי יוסי הגלילי, שלא עושים שומה אגב שדה, בסדר. אבל רואים שאפילו חכמים שחולקים על זה, אומרים כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. רגע, אבל מה עם שומה ב-60? אלא מה יתלך למימר? אומר הבעל לרבה. ברור שכאשר חכמים אומרים, רואים כמה הייתה יפה וכמה יפה, הכוונה שומה ב-60, שומה אגב השדה. החינמי, גם אותה ברייתא, שמדברת על המבקיר כרמו של חברו, שמדברת על אדם המזיק, ברור שגם הברייתא הזאת צריך לפרש אותה שמדברת ב-60. ולכן שומת הנזיקין, טוען הבעל כלפי רבה, תמיד תמיד תהיה ב-60. ובאמת, הראש כאן ועוד ראשונים אומרים שכך הלכה. שאחרי שחידשנו כאן בדף נ"ח עמוד ב' את הילפותא של וביער בשדה אחר, ששומת נזיקין היא אגב השדה ולא שומה ספציפית, ממילא תמיד שומת נזיקין ואפילו באדם המזיק, אכן תהיה שומה ב-60. לעומת זאת, בסיום הסוגיה שנראה מחר, בסיום דף נ"ט כאן, נראה שאותו פסק של ריש גלותא, שהגדרנו אותו כפסק פרסאי, יכול להיות שדווקא כן מתקבל להלכה. אבל זה לא בהכרח בגלל החילוק בין אדם המזיק לבין נזקי בהמה, אלא בגלל שכאשר מדובר על פירות גמורים, כמו שאנחנו רואים בסיומה של משנתנו, אז השומה היא באמת לפי ערכם המדויק, ולא לפי השומה של השדה. אז השלמנו את הדיון הזה שבין אביי לרבה לגבי הסיפור על רשגלותא ולגבי עניין אדם המזיק, אבל את הברייתא עצמה לא השלמנו, ואת זה בעזרת השם עוד נראה מחר. שבוע טוב ומבורך לכולם.